נושא לימודנו הערב הוא שלמה המלך. שלמה המלך הוא דמות מיוחדת מאוד בתנ"ך, הייתי אומר דמות מרכזית ואפילו מבחינה קרונולוגית. הדמות של שלמה המלך צריכה להיות נלמדת גם מתוך הכתוב והמקורות, אבל כדי להבין את כל מלוא ההיקף של האישיות הזאת עלינו גם להתבונן בהשפעתה לדורות. יש פה דבר מאוד מיוחד שהוא אישיות, הוא אדם שאפשר לומר שיותר משהשפיע בדורו, השפיע בזיכרון של האומה או בזיכרון של האנושות. כלומר, כשחושבים על ימיו של שלמה אומרים הרבה מאוד דברים, יש אפילו אגדות נפלאות שנרקמו מסביב לאישיות של שלמה, שייתכן שמי שחי באותו דור לא ראה מעין אותן האגדות. זאת אומרת, יש כל מיני סיפורים מופלאים, לפעמים אפילו, איך לומר, יוצאים מגדר הטבע, שמספרים על שלמה המלך, כשיש להניח שרוב הדברים האלה הם דברים שלא היו בפועל, אבל מייחסים אותם לדמותו של שלמה מפני העוצמה שחשים מהקרנת אישיותו בעם ישראל, כך שעד עצם היום הזה כשמדברים על שלמה המלך מדברים על איזו דמות אגדית. כמובן שכל הנאמר בתנ"ך על שלמה בוודאי שהוא אמת, אבל גם שם בתוך התנ"ך אנחנו רואים לפעמים קצת הגזמות. כתוב וישם שלמה את הכסף בירושלים כאבנים, כן? כלומר שאדם היה מחשיב את הכסף כמו שהוא מחשיב אבן. ברור שהדברים האלה יש בהם קצת מן הגוזמה, אבל הכאבנים הם מראים כבר איך בימי שלמה הסתכלו על האישיות שלו, וכמובן לדורי דורות. מיוחד מאוד באישיות של שלמה התכונה האמצעית. כך נאמר כבר בשמות רבה שמלכות ישראל דומה לירח. וכשם שהירח עולה ויורד, כך מלכות ישראל עולה ויורדת. והירח עולה ב-15 יום ודועך, יורד, במשך 15 יום. כך גם מלכות ישראל עולה במשך 15 דורות. הרי אברהם הוא הראשון, יצחק, יעקב, לוי, לא סליחה, יהודה, סליחה, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, רם, חצרון, נחשון, מנדב, נחשון, סלמה, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה, הנה 15 דורות. כלומר, מאברהם ועד שלמה המלך יש לנו 15 דורות. ומשלמה עד צדקיהו מלך יהודה, ויותר נכון, עד צדקיהו מלך יהודה, אנחנו מוצאים גם כן 15 דורות, כלומר עד חורבן ירושלים. כך ששלמה המלך הוא כמו ירח מלא. כן, הביטוי של הזוהר, וקיימה סיהרה באשלמותה, הירח עמד במילואו. זהו המצב בימי שלמה. כן, המילוי הזה של הירח דרך מלכות ישראל בא להראות משהו. מדוע המשילו את מלכות ישראל לירח? מדוע לא להמשיל את מלכות ישראל לשמש, אם כבר? כן? אלא שהירח מקבל את אורו מן השמש. כמו כן, מלכות ישראל מקבלת את האור שלה, את העוצמה שלה, מהאידאה האלוהית המהירה בקרבה. נשתמש פה במושגים של תורתו של הרב קוק. הרב קוק מדבר על זה שההיסטוריה היא זירת הגילוי של מערכת היחסים בין שתי אידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. כשהאידאה האלוהית פועלת כמין שמש מהירה, והאידאה הלאומית כמין ירח שמקבל את האור הזה. כך שיש איזה מין מפגש בין גוף מאיר לגוף מקבל אור. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. האידאה האלוהית היא הגילוי של האלוהות האינסופית בעולם, כשהאידאה הלאומית היא הגילוי של העוצמה הגנוזה בחברה האנושית. עכשיו שלום, אם יש פרויקט, אם יש איזושהי משימה מיוחדת לעם ישראל, זה להצליח את הזיווג הזה, להצליח את הקישור בין ההערה האלוהית בעולם לבין הכלי הלאומי בעולם. זה דבר שאתן אומות העולם לא חולמים להצליח אותו, וכל פעם שניסו לעשות את זה, זה הלך ודעך, זה בסופו של דבר נכשל, אבל לנו יש יומרה כזאת להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן הדימוי לירח הוא דימוי אמיתי, ואפשר לומר שבימי שלמה המלך הגענו למה שהוא מעין המציאות האידיאלית של העתיד לבוא. אפשר לומר, שלמה המלך היה הראשון בהיסטוריה שהיה גם מלך, גם משיח וגם בן דוד. כלומר, שדברים, מחכים שיבוא מלך המשיח, שהוא גם משיח בן דוד, היה כבר אחד כזה בהיסטוריה, שלמה המלך. הוא באמת היה מלך, והוא נמשך בשמן המשחה, בגלל מחלוקתו עם אדוניה בן חגית, וגם היה בנו של דוד כפשוטו. אז היה לנו כבר משיח אחד בהיסטוריה, והדבר המפתיע, המפליא, הוא מדוע זה לא נגמר אז. כלומר, מדוע ההיסטוריה לא הגיעה לידי השלמתה בימי שלמה. כי לפי הנתונים העובדתיים של התקופה של שלמה המלך, בעצם אפשר לומר, הוא היה המלך האידיאלי לכאורה. וזה מה שאנחנו צריכים כאן ללמוד. אחד הסממנים המעניינים של השלמות הגדולה של ימיו של שלמה המלך, זוהי כתיבת ספר שיר השירים. בידוע, שיר השירים הוא שיר של אהבה. אהבה בין איש לבין אישה. דוד ורעיה, הם אוהבים זה את זה. והתיאור של האהבה הרומנטית שביניהם, אותה אהבה היא התוכן של ספר שיר השירים. אם זה נכון, מה שאני אומר, וזה באמת נכון, לכאורה אין מקום לספר הזה, שיר השירים, בספר התנ"ך. אין לנו מה לעשות עם ספר כזה בתנ"ך. ספר התנ"ך עוסק בענייני קדושה. אהבה בין בחור לבחורה, זה אמנם קשר, אבל לכאורה, מה קדושה יש כאן? לכאורה, צריך לשים את זה מחוץ לתנ"ך. ואכן, מצאנו דיון בתקופת התנאים, האם להכניס את ספר שיר השירים בתנ"ך, או שלא. ורבי עקיבא הוא זה שהכריע, וכך נפסק להלכה, שבוודאי שיר השירים הוא חלק מן התנ"ך, הביטוי ההלכתי זה נקרא מטמא את הידיים. אומר רבי עקיבא שכל השירים קודש. ושיר השירים קודש קודשים. מה כל כך קודש קודשים שם? ספר שיר השירים הוא התיאור של אהבה בין איש לאישה, ובימי שלמה המלך האהבה בין איש לאישה זהה לאהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. זה אותו דבר. כלומר, מציאות החיים היא כל כך שלמה שפוגשים את העליון, האלוהי, המטאפיזי והנשגב, גם בחלקי החיים היותר פרוזאיים ופשוטים של חיי הפרט. לכן, בימי שלמה זה ספר קודש. בימינו, אם בחור ישיבה יכתוב ספר כזה, ראש הישיבה יזרוק אותו מהישיבה. ובצדק, משום שאנחנו לא במצב של שלמות החיים שהייתה בימי שלמה. ולכן מוכרחים אנחנו להסביר במאות פירושים שנכתבו על ספר שיר השירים, שבעצם דברי שיר השירים הם משל. כלומר, אל תחשוב שמדובר שם על אישה, מדובר על כנסת ישראל. אל תחשוב שמדובר על איש, מדובר על הקדוש ברוך הוא. או כמו שכתבו חלק מהמפרשים, מדובר על מערכת היחסים בין הנפש לבין השכל. או בין הנשמה לבין הדמיון, או בין האלוהות וההוויה. כלומר, זה משל. זה נכון. עבורנו זה הכל משל. בימי שלמה זה לא משל. בימי שלמה זה עצמות. שלמות החיים, שבא לידי ביטוי באהבה הזוגית, והיא בעצמה הביטוי לאהבה הקוסמית. זה אותו הדבר. מעין היה, מי שאמר את זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא ידוע בתור אדם שהייתה לו אהבה אמיתית, פשוטה, אהבת רועים לאהובתו, רחל. אבל אותו רבי עקיבא ידע להעלות את האהבה הפשוטה הרומנטית הזאת להיות אהבת אלוהים אמיתית. ולכן הוא זה שיכול היה להבחין ששיר השירים הוא קודש קודשים. הרב קוק בספר אורות בעמוד קופ"ו מדבר על מערכת היחסים בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית שהייתה קיימת בימי שלמה. נקרא כאן, לעד לא ישכח מזיכרונה של האומה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיהרה בהשלמותה. הנה הרב מביא את הביטוי של הזוהר, שאז הירח הגיע לידי מילויו. אז באותה התקופה הקצרה בכמותה, כמה זמן היו ימי שלמה? 40 שנה מקסימום. יש מדרש, וצריך לבדוק את זה מבחינה היסטורית, שאומר שבימי שלמה זאת הייתה התקופה היחידה בהיסטוריה שבה לא הייתה מלחמה בעולם, בשום מקום בעולם. זה קשה לבדוק, כי הידיעות שלנו על ההיסטוריה העתיקה הן באמת דלות, אבל ככה אומרים שבזמנו של שלמה הייתה תקופה מיוחדת שבה לא הייתה מלחמה בעולם. כלומר, אומר הרב, באותה תקופה הקצרה בכמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עוצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק מיינקה האידאה הלאומית, זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור, העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי. והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורומות רוח לכל הגוי כולו. והתרומם מעם ישראל על במותי השירה החיה האלוהית ועל מרומי פאר החיים, הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרעננה. לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. זהו המצב עם כבי משלמו של שלמות החיים. שלמות החיים הופיע באופן כזה שהיה אפילו חידוש הלכתי מיוחד בימיו של שלמה. הרי כידוע, המפעל הגדול של שלמה המלך היה בית המקדש. עושים בית המקדש, צריך לעשות לו חנוכה, חנוכת המקדש. חנוכת המקדש נעשית עד ידי שבכל יום ויום מן החנוכה, אחר איזה שבעה ימים, חנוכת המקדש, בכל יום ויום הקריבו עולות ושלמים. העולות נקרבות על גבי המזבח, נאכלות כליל, והשלמים נאכלים. כן? כלומר, כך שהעם עשה במשך שבוע שלם, אפשר לומר, צעודת מלאכים, היו אוכלים שלמים לאלפים ולרבבות, בכל יום ויום. היו מביאים כבשים, פרות, שברים, שוחטים על גבי המזבח, זורקים את דמם על גבי המזבח, אחרי זה העם היה אוכל. חגיגה של בשר, במשך שבעת ימים. ממתי עד מתי זה ערך? אומר לנו הכתוב, מחט בתשרי עד י' בתשרי. כל השבעת ימים שלפני סוכות היו ימי חנוכת המקדש. שבעה ימים. אכלו, שלמים, שמחו וכו'. והתלמוד אומר, ואכלו ביום הכיפורים. אכלו גם ביום כיפור. יש מדרש שאומר, שכחו את יום הכיפורים. מעניין. כל האומה, סנהדרין, שלמה המלך, הנביאים, כולם, שכחו את יום הכיפורים. מעניין, אפשר לשכוח. מצד הגמרא משמע אחרת, שהם ידעו שזה יום הכיפורים, והם בכוונה אכלו ביום הכיפורים. טוב, אז איך הם עשו דבר כזה? יש בגמרא במסכת מועד קטן, הם אומרים שהגמרא שם אומרת שהם עשו איזו דרשה. איזו דרשה כדי להראות שחנוכת המקדש זה יותר חשוב מיום הכיפורים ושלכן אפשר לאכול. השאלה היא, למה סידרו את חנוכת המקדש דווקא אז? מה, אי אפשר היה לסדר איזה זמן אחר? וכנראה שיש פה משהו אחר לגמרי. מדוע צמים ביום הכיפורים? צמים ביום הכיפורים כי צריך לכפר על העבירות. העבירות של מי? של כל אחד ואחד. אני עשיתי עבירות, אתה עשית עבירות, את עשית עבירות, כל אחד עשה עבירות, ולכן כל אחד צריך לדאוג לנקות את עצמו. אבל בסופו של דבר, זה עבודת הפרט, זה סוג של אגואיזם רוחני. יש לי עבירות ואני צריך לנקות את עצמי. מה זה ההתמקדות הזאת באני שלך, בפרטיות הזאת? לעומת זה, המקדש הוא שייך לכלל ישראל. שמחת הכלל היא כל כך גדולה בימי שלמה, שהיא מבטלת את הערך של הפרט. ולכן, מפני שהייתה חנוכת המזבח, בכוונה סידרו שחנוכת המזבח תהיה ביום הכיפורים, ושיאכלו ביום הכיפורים, כדי לבטא את ההתעלות הזאת שהייתה מעל הדאגות של הפרט. זה בעצם, אפשר לומר, ההלכה הזאת היא בעצם מין תמצית של האווירה המיוחדת של ימי שלמה. כלומר שהפרט איננו חשוב. אנחנו נראה גם שזה בעצמו אחת הבעיות בהמשך. אבל אפשר להבין מדוע, למשל, אנחנו במי שברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. ובאושפיזין אנחנו משמיטים את שלמה המלך. יש לנו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף. ודוד, הם ממלאים לנו את שבעת ימי הסוכות, מה עם שלמה? אז רבי צדוק מלובלין בספר פרי צדיק אומר, שלמה זה האושפיזין של שמיני עצרת, של שמחת תורה. עכשיו אפשר להבין, מה עושים בשמיני עצרת? זה החג שבו אוכלים. אין שם שום דבר אחר חוץ מאשר לאכול, זה המצווה. כן, בראש השנה צריך לשמוע את השופר, ביום הכיפורים לצום, בסוכות, לשבת בסוכה, בפסח לאכול מצות. בשמי עצרת, אוכלים. כלומר, יש קדושה בעצם שמחת החיים. וזאת המדרגה של ימי שלמה המלך. אפשר לומר, זאת המדרגה של העולם הבא. אז זה מתאים בכלל למגמה כללית של היהדות, שהיהדות איננה דת ספיריטואליסטית שעניינה חיי הרוחניות, אלא דת של אחדות שדורשת את החיבור בין העולם העליון לבין העולם התחתון, כך שחיי העולם הזה השלמים הם המטרה של היהדות, וזה מדרגת שלמה המלך, האושפיזין של היום השמיני. יש בספר מלכים תיאור מעניין של הביקור של מלכת שבא. מלכת שבא שמעה את שמע שלמה. היא שמעה שהאיש הזה הוא אדם מיוחד, היא באה עם משלחת מיוחדת משבא הרחוקה, כדי לראות מה קורה אצל שלמה. ומסופר בספר מלכים שהוא הראה לה כל מיני דברים. הראה לה את ירושלים, הראה לה את בית נחותו, הראה לה כל מיני דברים יפים. ובסוף כתוב, והוא הראה לה את העולה אשר יעלה בית השם. הוא הראה לה את העולה אשר יעלה בית השם, ולא עמדה בה עוד רוח. הפסגה של ההתפעלות של מלכת שבא הייתה העולה אשר יעלה בית השם. מה זה העולה אשר יעלה בית השם? מה? לוקחים איזשהו שור, מקריבים אותו לעולה. מה כל כך יש להתפעל? הרי קורבנות יש הרבה בבית המקדש. ומן הסתם שמלכת שבא ידעה מה זה להקריב קורבנות. אז מה כל כך היא מתפעלת מן העולה אשר יעלה בית השם? יש בחז"ל שהעולה זה לא קורבן עולה, אלא זה שביל שהיה מוביל מבית המלך לבית המקדש. כן, העולה אשר יעלה, הוא אשר שלמה המלך היה עולה כדי להגיע לבית השם. מה יש כל כך להתפעל מן השביל הקטן הזה שחיבר בין שני הבתים? עצם החיבור זה מה שגורם להתפעלות. ההתאמה המיוחדת שבין הקודש לבין המלכות, זה מה שגרם לצי ההתפעלות שלה. אגב, מבחינה, כלומר, אדריכלית, זה היה בנוי בצורה מעניינת, שבית המקדש היה בגובה של 100 אמה. 100 אמה זה, כמה זה יוצא? 48 מטר גובה. ובית המלך, אף הוא היה בגובה של 100 אמה, כלומר 48 מטר, אבל עם הבדל אחד, אף על פי שמבחינת הגובה של הבניין זה היה אותו גובה, אבל מבחינת תוואי השטח שעליו עמד בית המלך, זה היה במקום נמוך מן המקדש. כך שמצד אחד המלכות משתווה לקודש, ומצד שני המלכות מקבלת מן הקודש. וזה בא לידי ביטוי בצורך לעלות מבית המלך אל בית המקדש. וזה מה שגרם למלכת שבא להתפעל כל כך. אתם שומעים שם? או שזה לא בסדר? אוקיי. עכשיו, על שלמה המלך נאמר, בצדק, וישב שלמה על כיסא השם. זה ביטוי חריף, נועז. איך זה יותר? מה זאת אומרת ששלמה יושב על כיסא השם? הדברים מבוארים בספר אורות, בעמוד קופסא מח, בפסקה זן. מה נאמר שם? למה אתם לא מדליקים את המזגן? יש מזגן. שאתם רוצים. אבל יש מזגן. אף אחד לא יודע להדליק אותו? אין המדינה, אני כאן קורא בדברם המפורסמים של הרב, אין המדינה האושר העליון של האדם. אין, זה משפט אירופאי. אין, פילוסופים אירופאים יגידו לכם, המדינה איננה האושר העליון של האדם. בעזרת השם בשיעור הבא יהיה מזגן עובד. כן. זה ניתן להיאמר, אז אולי נפתח, אם כבר, נפתח את החלונות. יש פה קצת אוויר. כן. אין המדינה האושר העליון של האדם. יש עוד חלונות שם, משימוי. אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה. מה זה מדינה רגילה? שאינה עולה לערך יותר עליון מחברת אחריות גדולה. כלומר, המדינה היא חברת ביטוח. שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. כלומר, מתי המדינה איננה העושר העליון? כשהערכים, האידאות, העליונות שמהוות את עושר האדם אינם קשורים בקשר מהותי עם המדינה. אבל אם המדינה כל עניינה לגלות את האידאות האלה, אז מדינה כזאת היא באמת העליונה בסולם העושר. מוסיף הרב קוק, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. יוצא לפי זה שבצדק אמר הכתוב ששלמה ישב על כיסא השם, כלומר על ידי מלכות שלמה בסופו של דבר האידאות האלוהיות מתגלות בעולם. עכשיו יש פה גם שלמה, מה שכאן אומר הרב, שהמלכות ישראל, מדינת ישראל, כל עניינה לגלות את האידאות שמאתרת החיים של האנושות, הדבר הזה בא לידי ביטוי מושלם בימי שלמה, למשל בחלום שפתח את מלכותו. אומר הכתוב, בגבעון נראה השם אל שלמה. ושם שלמה, הקדוש ברוך הוא מציע לשלמה, תבקש, זה כמו זה אבדיל, בג'יני של אלאדין, כן? הוא אומר לו, תבקש משהו, ניתן לך. שלמה אומר, תראה, אני מבקש ממך דבר אחד, תן לי חוכמה לשפוט את העם הזה. זה מה שאני צריך, חוכמה לשפוט את העם הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יכולת לבקש כסף וזהב, יכולת לבקש עוצמה, יכולת לבקש הרבה דברים, לא ביקשת, ביקשת רק חוכמה. אז זה נתן לך גם חוכמה וגם כל מה שלא ביקשת. עכשיו מה זה בא לומר? שבעצם מה שחשוב לממלכת ישראל זה ראשית כל שהצדק יעשה. זהו המבחן לעליונותה המוסרית של הממלכה הזאת. ולכן המייסד, כלומר מי שגילה את הפסגה של המלכות הזאת, בנה את הכל על יסוד הצדק. ולכן אין פלא שקידוש השם הגדול שנעשה בימי שלמה היה דווקא על ידי המשפט המפורסם. מכירים את משפט שלמה? משפט שלמה, סיפור נפלא, נכון? כן, כל הילדים מתפעלים ממנו. יש הרבה שאלות על המשפט הזה. באות שתי נשים זונות, כל אחת עם טענה, זאת אומרת, היא הרגה את הילד שלי בטעות, היא רוצה לקחת את הילד שלי, מה פתאום, הבן שלך זה המת, הבן שלי זה החי. אומר שלמה, אין בעיה, חותכים. אני לא יודע, מי הרשה לשלמה לעבור על לא תרצח? כלומר, איך יכול להיות שהחייל שהיה שם בחצר עם חרב ביד הסכים למלא את הפקודה? הרי את מה? ברור ששלמה התכוון רק לבחון את התגובה ולא התכוון שיהרגו. השאלה היא אחרת, איך בכלל נתנו לו לתת פקודה כזאת? זאת אומרת, איך בכלל אנשים מעלים על הדעת שהוא באמת מתכוון לעשות את זה? הרי זה אסור. ואיך האיש שעמד ליד שלמה ושלף חרב היה מוכן למלא את הפקודה? הוא לא יודע ששלמה עובד עליהם. זאת השאלה. כלומר, מניין הזכות לשלמה לחתוך ילד לשניים? התשובה פשוטה, יש לו מה שנקרא דין מלכות. המלך רשאי להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו, כולל הריגה, לשם עשיית צדק, במידה מערכת המשפט התורנית איננה מספקת. וזה באמת מקרה כזה שאי אפשר היה להכריע, אז לא הייתה ברירה אלא להשתמש באמצעים דרסטיים, ולכן מותר היה לשלמה להורות על דבר כזה. אבל ברור שהוא ידע מראש מי האם האמיתית. כן, שהרי כששואלים, חושבים שרק בגלל שהיא צעקה לו לא, שהיא תיקח את הילד רק כשהוא יחיה,
אז אמרו, היא אמו, זה לא נכון. שלמה כבר ידע את זה מראש. שהרי האם האמיתית אומרת, בני אחי, ובני חמץ. כלומר, מאחר והבן שלי הוא אחי, ממילא מתבקש שהבן שלך הוא אמת. מה שאין כן, האם שאיננה האמיתית, אמרה, לא, כי בני חמץ, ובני אחי. כלומר, מה שהיה חשוב לאם המזויפת, זה קודם כל שהבן שלה הוא אמת. כלומר, הבן של היריבה הוא אמת. ולכן שלמה כבר ידע מראש מי באמת האם האמיתית, וזה רק אחר כך, רק לצורך הציבור, היה צריך לעשות את כל הסצנה הזאת עם החרב. על כל פנים, בשביל מה כל הסיפור הזה? כלומר, זה סיפור יפה, זה נשמע כמו אגדת עם נחמדה. זה אגב סיפור היסטורי, זה סיפור אמיתי. אבל למה באמת זה קרה? ואם זה קרה, למה הכתוב ראה לנכון לספר לנו את הדבר הזה? הכתוב לא סתם מביא לנו מעשיות. הרי בימי שלמה קרו הרבה דברים, ולא הכל סופר. הרב אומר שזה בדיוק עניינה של מלכות ישראל. להרים את הנפילה. הרי כידוע, היו אנשים צדיקים שחשבו שלא כדאי להקים מדינה. אותם הצדיקים היו עשרת המרגלים בימי משה. שאמרו שלא כדאי. ומדוע לא כדאי? מדוע צדיקים חושבים שלא כדאי להקים מדינה? משום שהכניסה לחיי מדינה ופוליטיקה וכלכלה זה בהכרח יגרור איזושהי הידרדרות מוסרית. וההידרדרות המוסרית הזאת אי אפשר לעמוד בה. והראיה שבאמת רק נכנסו לארץ שני היהודים הראשונים שנכנסים, שני המרגלים ששולח יהושע ליריחו, באופן סמלי מגיעים לבית אישה זונה. לא שחלילה הם עברו עבירה, אבל זה אומר משהו. זה שאחת חוטפת מן הפנייה, זה חילול השם עוד יותר גדול. וזה שהסיפור הזה מגיע לתקשורת, מגיע לארמון של שלמה, אין מה לדבר, כמה שחילול השם הולך וגדל. ודווקא מתוך המצב הירוד הזה, מתגלה קידוש השם של חוכמתו של שלמה, שהגיע אחר כך עד מלכת שבא. זאת אומרת, דווקא משם יצא אור עליון שרומם גם את כללות האנושות. זה בעצם עניינו של משפט שלמה. כן, אנחנו נדבר על זה באורות גם כן. בעמוד למד. אפשר לומר שכל הסיפור הזה הוא לימוד בספר אורות. כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התוהר להופיע אל המרומים המגמתיים, נשלחו מאת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת, ויראת העונש האמיתית נצרכת לפייך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני לאחיזת הדעת בגלמתו מצד אחד והיופי בכל תיאוריו מצד השני. כלומר, הדמיון והיופי עדיין לא יכלו לשמש את הקודש. וזה הושלם בימי שלמה. אז תבונה שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. לא, אז זה המדרגה של שלמה המלך. נשאלת השאלה, אם זה כל כך טוב, אז למה זה נהיה כל כך רע אחר כך? אני רוצה לציין גם שבימי שלמה הייתה מדרגה כזאת שהחול היה חלק ממערכת הקודש. למשל, המדרש אומר, לא רק בקודש, לא כתוב מתעניין שלמה, אבל עסק שלמה. אלא גם האח ממתיקין את החרדל. זה מעניין את שלמה המלך לדעת
איך ממתיקים את החרדל? הוא לומד ספרות מקצועית על המתקת החרדל. אז זה לא שהוא כבר למד את כל התורה כולה, אז יש לו זמן. לא, זה חלק משלמות התורה של זמנו. בין כל המדעים, כל החוכמות, כל האומנות, כל זה, זאת התורה באמיתותה, בשלמותה. אנחנו כמובן רחוקים ממדרגות כאלה, לצערנו, אפשר לתקן. אז למה זה לא הלך? אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מיד אחרי מותו של שלמה, הדבר הראשון שהעם עושה, הוא סוקל באבנים, הורג את שר האוצר, את הדורם אשר על המס. זה מפתיע מאוד. אם בימי שלמה היה כל כך טוב, היה כל כך הרבה זהב, כל כך הרבה כסף, אז האיש האחרון שאני חושב שהיה צריך לסקול זה שר האוצר. ההפך, היה צריך לשאת אותו על כפיים. והורגים את שר האוצר, עוד לפני התפלגות הממלכה, עוד לפני שרחבעם נכשל שם בשיחה שלו, עוד לפני שירובעם החליט להקים את הממלכה הנפרדת. מה זה אומר? זה אומר שמבחינה כלכלית, בימי שלמה, העם סבל. סבל כל כך גדול שהוא גם מרד בסוף. יש אפילו בדברי חז"ל, זה לא כתוב מפורט וכתוב, אבל חז"ל אומרים את זה, ששלמה ירד מכיסאו באיזשהו שלב, הייתה מרידה. יש רק שאלה אם הוא חזר או לא חזר. אבל מעמדו של שלמה נחלש. בגלל קשיים פנימיים בתוך הממלכה. כן? כן, אבי ייסר אתכם בשוטים. זאת אומרת שגם רחבעם ידע, כן, ששלמה היה קשה עם העם. עכשיו, אז מה זה כל הגדלות הזאת של ימי שלמה? זאת גדולה בכלל ולא בפרט. כלומר, אדם שבא מן החוץ אז, מלכת שבא למשל, יכולה בהחלט להתפעל מכל מה שקורה בממלכה. הממלכה היא ממלכה עשירה. ממלכה שבה שכינה שורה בבית המקדש. אבל הפרט איננו שותף לתהליך. איננו חש את גדולת השעה. משום שהוא קורע תחת סבל המסים. ובעצם אם נעניק, נראה שזה ההמשך של מה שקרה באותו יום כיפור. מדוע העם אוכל ביום הכיפורים? כי שמחת הכלל היא כל כך גדולה שאין עניין, זה יהיה מגוחך לעשות בתיקון הפרט. אבל מה עם העבירות? הם תוקנו? לא, לא תוקנו. דווקא הרוממות של השעה מנעה את האפשרות של ההתקדמות המוסרית של היחיד. וזה מה שגרם גם להתגברות יצר הרע בסופו של דבר בממלכה, ושהעם בסופו של דבר נטע אחרי עבודה זרה. ואחרי שנטע אחרי עבודה זרה, גם נטע אחרי כל הברבריות שבעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, ובסוף זה מה שהביא לחורבן בית ראשון. כלומר, קדושת הכלל הייתה כל כך גדולה. רגע. קדושת הכלל הייתה כל כך גדולה, שהיא מנעה את ההתעסקות בקדושת הפרט. מה שמסביר את הטראומה שעבר העם אחרי חורבן בית ראשון, וכשהקים את בית שני, שם את כל הדגש על קדושת הפרט. כלומר, בית שני הוא תקופה שבה עם ישראל עוסק כל הזמן בהלכות פרטיות איך להיות צדיק באופן אישי. החיסרון של ימי בית שני זה שבאמת לא הייתה קדושת הכלל. ולכן צנעת חינם הלכה והתגברה והחריבה את בית שני. אז אפשר לומר פה שיש מה שנקרא אנטיתזה דיאלקטית, שמצד אחד בבית ראשון הייתה שלמות הכלל והיעדר של שלמות הפרט, בית שני שלמות הפרט והיעדר של שלמות הכלל, ולכן חרבו הבתים האלה, ובסופו של דבר בית שלישי הוא זה שמאחד את שני הגילויים כאחד. כן.
אז חוסר שלמות הפרט בגלל הרבה.
כי יצר הרע של אותם הימים זה עבודה זרה. אני אסביר עוד בדיוק מה זה עבודה זרה, כן? מדוע דווקא עבודה זרה. עבודה זרה זאת התפיסה של חלקיות באלוהות. במקום גילוי אחד של האלוהות, הרבה הרבה גילויים קטנים. זה דומה למה שקורה כשאין ליכוד חברתי. כל אחד רואה את עצמו בתור ערך בפני עצמו. זה כמו רואה את עצמו אלוה. זה היסוד של עבודה זרה. זה מה שבעצם הביא בסופו של דבר להידרדרות של הממלכה. זאת אומרת, דווקא מעלתה של הממלכה הביא גם להידרדרותה. והדבר הזה מביא אותנו לידי שאלה. לגבי אישיותו הפרטית של שלמה. איזה סוג אישיות זה היה? למשל, על אבא שלו אנחנו יודעים דברים נפלאים. דוד המלך, אישיות אדירה. אין שום ספק לו. מי שקורא את התנך, איננו יכול שלא להתרשם מן הגודל של האישיות של דוד. לגבי שלמה, לעומת זה, אנחנו רואים בתוך הכתוב עצמו, מפסוק לפסוק דברים סותרים. שלפעמים הפסוקים אומרים דברים נסגרים ביותר על שלמה, ומצד שני הם אומרים עליו דברים קטנים, חטאים של שלמה וכל מיני דברים כאלה. או דברים שנראים כחטאים על כל פנים. אז הוא על דברים של קטנות, של שפלות. הוא נשב איתו את לבבו, אלף נשים, כסף וזהב הוא מרבה יותר מדי, סוסים הוא מביא ממצרים. יש פה איזה משהו שלכאורה לא מסתדר. כלומר, הרכבה כביכול של שתי אישויות. עד כדי כך, שהריקים באקדמיה אמרו שבעצם היו שתי מסורות על שלמה. מסורת היסטורית אמיתית, כי אצלם זה תמיד ככה חייב להיות ככה, שהמסורת ההיסטורית האמיתית היא ששלמה היה אדם שפל וקטן, והדורות עשו שיפוץ קוסמטי במשך הדורות, ואמרו שהוא היה אדם נפלא, ואחר כך המחבר המקראי היה צריך לעשות הרכבה, ולא יצא לו משהו מוצלח. זה דרכם של הריקים שקשה להם להבין מסר מורכב, אז הם קוטעים שטיות כאלה. אבל מה באמת? אם מסתכלים בפסוקים, רואים דבר עקבי לאורך, פשוט תקחו את ספר התנך, את ספר מלאכים, את ספר דברי הימים, תראו, פסוק אחרי פסוק, בכל מקום שמדברים בגנותו של שלמה, מדובר על שלמה. כל מקום שמדובר על שפחו של שלמה, מזכירים את דוד. את דוד המלך. כלומר, זה אומר שבשלמה שימשו שני מרכיבים. איזושהי גדלות נשמה וגדלות נפש שבאו לו מכוח דוד. ומצד אישיותו הפרטית, אלמלא שהוא היה בן של דוד, אז מה הייתה אישיות רגילה? אבל ברור שהייתה התנוצצות אצלו של הגדלות הזאת שבאה מכוחו של דוד. למשל, חז"ל אמרו את זה במסכת שבת. שכאשר שלמה רצה להכניס את ארון הברית לתוך המקדש, דבקו שערים זה בזה. השערים של המקדש נסגרו ואמרו לו, אתה לא נכנס. שלמה, אין לו ברירה, מתחיל להתפלל. 24 רננות. אחת אחרי השנייה, 24 פרקים מספר תהילים, הוא אומר, והשערים לא נפתחים. הוא אומר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אמרו לה, שם, מי הוא זה מלך הכבוד? ומה אתה חושב שזה אתה? השם איזו זה גיבור, השם גיבור מלחמה. בסוף, הוא אמר, זוכרה לדוד עבדך. נפתחו השערים. זאת אומרת, ששלמה מעלה על פני השטח את המרכיב של האישיות שלו שבא לו בירושה מדוד המלך, ואז נפתחים השערים. כן, אז חז"ל בעצם עכשיו אמרו בשפה שירית, כלומר בשפה משלית, את מה שאמרנו עכשיו. אגב, יש באמת על זה במסכת סנהדרין ברייתא עוד יותר חריפה. הרי במשנה במסכת סנהדרין יש רשימה של מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. שם שלושה מלכים. האלו הם ירובעם, אחאב ומנשה מלך יהודה. אין להם חלק לעולם הבא. הברייתא אומרת שביקשו אנשי כנסת הגדולה להוסיף עוד אחד. רצו לשים את שלמה בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא. אנשי הסנהדרין ישבו, הם מחליטים מי נכנס לעולם הבא, מי לא נכנס. כתוב אבל הם לא עשו את זה, כי הופיעה לפניהם דמותו של דוד והפחידה אותם. זה לא עניינכם, מה אתם מתערבים, אל תכניסו אותו. ולכן שלמה יש לו חלק לעולם הבא, לא הוכנס במשנה בין אלה שאין לו. כלומר, שוב, מה זה בא לומר שדוד בבא, יש פה פרוטקציות? אלא זה בא לומר שמכוחו של דוד נמצאים המרכיבים באישיות של שלמה שמצילים אותו מדינה של גיהנם. וזה שמכניסים אותו בסופו של דבר לחיי העולם הבא. וזה גם כן, בעצם אופי, זה לא רק נוגע לאישיות של שלמה, זה אופייני לתקופה. דוד מייצג את קדושת הכלל. שלמה בלי דוד זה קדושת הפרט. ובקדושת הפרט יש לו בעיות. אבל בסופו של דבר, ההערה הכללית היא כל כך גדולה בו, שזה מתקן את הכל. זה מה שנותן לו את הכוח גם להיות אישיות שמנסה את הכל. הוא מנסה את הכל. בספר קהלת אנחנו רואים שלמה אומר, אני ניסיתי את הכל. הוא מנסה את הכל בגלל שיש לו כוח של קדושה כזה שבא לו מדוד המלך, שמאפשר לו לנסות את הכל. למשל, הוא אומר, התורה אמרה לא ירבה לו נשים על המלך ולא יטו את לבבו, לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את עם מצרים, לא ירבה לו כסף וזהב וכו', כדי שלא יתגאה. שלמה אמר, בסדר, אם כל הדברים האלה זה רק כדי שלא יטו את לבבי וכדי שלא אחזיר את עם מצרים וכדי שלא יתגאה, אז עכשיו אני יודע מה צריך לעשות, אני הרבה נשים ולא אתם. השאלה היא איך להבין את ההתנהגות הזאת. איך אדם יכול להגיד, כתוב בתורה, לא ירבה לו נשים ולא יטו את לבבו, והוא אומר, אני ארבה ולא אתה? יש שתי אפשרויות להבין את זה. או כרבי יהודה, או כרבי שמעון. לדעת רבי יהודה בגמרא, באמת שלמה היה בסדר גמור עם ההלכה. כי באמת, התורה אסרה את ריבוי הנשים, רק בתנאי שזה לא יטו את לבבו. אז שלמה המלך אומר, אני פוסק כרבי יהודה. ואם נגיד כרבי שמעון שאומר שבכל מקרה זה אסור, אז שלמה אומר, נכון, בדרך כלל זה אסור, אבל אני אעשה הוראת שעה. הוראת שעה, אני כן מסוגל לדבר הזה. והרי אפשר גם לפעמים לפסוק לפי הוראת שעה נגד ההלכה הרגילה. אבל מה הייתה המטרה שלו? למה הוא צריך 1,000 נשים? 1,000 נשים זה מוגזם. נגיד שיש לאדם תאוות, אז יש לו 10 נשים. 100 נשים זה כבר שיגעון. 1,000 נשים משוגע בריבוע. מה זאת אומרת? מה זה 1,000 נשים? הגודל של המספר מעיד על כך שמעבר ליצר הרע וכדומה יש פה משהו יותר גדול. הייתה לו כוונה פנימית, והכוונה היא פשוטה מאוד. הוא לקח לנשים את הנסיכות של כל המלאכים ושל כל השבטים שבעולם כולו. הוא רוצה לאחד את העולם דרך בית המלך, דרך האישיות הפרטית שלו. כי הוא אומר, מכיוון שאני משיח בן דוד, אני אדם כללי מאוד, אז אני מסוגל לבדי להרים את כל האנושות כולה, לרומם את כל מה שיש בעולם. לכן אפשר לומר, במובן הזה, שלמה הוא בהחלט משיח אמיתי, הוא אוניברסל. הטעות הייתה שהוא לא יכול היה לבד לעשות את זה. וזאת מדוע? משום שהציבור, הפרט בציבור, לא היה במדרגה הזאת. הוא צריך שיהיה מאחוריו עם שנמצא במדרגה שלו. ומאחר והעם לא היה במדרגה הזאת, לכן ריבוי אנשים מביא גם לריבוי עבודה זרה. חז"ל אומרים, לא, אז כתוב בתנ"ך בעצם, שהוא בנה במות לעבודה זרה של הנשים שלו. הוא לקח איזה אמונית, אומרת, טוב, אתה התחתנת איתי, תעשה לי איזה מזבח לאלוהי עמון. מואבית, אולי תעשה איזה מזבח לאלוהי מואב וכדומה. מה? התגיירו, ודאי שהתגיירו. התגיירו, אבל חזרו לסורן, הם לא היו כך בסדר. מה אתה אומר? מה? לא שומע. טוב, יש גם ודאי ערך דיפלומטי, אבל צריך להבין גם שהדיפלומטיה של עם ישראל זה דבר של קודש, אז זה לא סתם פלוסי. עכשיו צריך להבין פה, מה זאת אומרת? זה קשה מאוד לחלפל. איך אדם שבונה את בית המקדש, ושאומר תפילה נשגבה כל כך כפי שהייתה התפילה שלו בחנוכת המקדש, מסוגל בכזאת פשטות להקים מזבחות לעבודה זרה? זה דבר שקשה לנו לחלקל אותו. איך ייתכן הדבר הזה? נכון, שהוא אישית לא עבד. והוא יכול להיות שהוא גם בעצמו לא יקים, אבל הוא נתן שאיזה תורם ייתן תקציב לדבר הזה. כן, משהו. כן? ובסופו של דבר כתבו שם, הלוח שייל שם ליד המזבח, מזבח זה נחנך בחסותו של המלך שלמה. אתה להבין למה דברים כאלה נעשו. צריך להבין שכנראה המושגים שלנו על עבודה זרה הם שונים מאוד ממה שהיה בזמן המקדש. רבנו יצחק אברבנאל אומר שעד רבה, הכוונה הפנימית של שלמה דרך בניין המזבחות האלה היה גם כן קידוש השם. הוא רצה לרכז בירושלים את כל אופני עבודת השם שבעולם. והרי העבודה זרה היא בפנימיותה עבודת השם. היא עבודת השם חלקית, שכאשר מוצאים אותה מירושלים, היא עבודה זרה, מגונה. אבל שלמה רצה בעצם, כמו שהוא מרכז את כל הנשים, כל הנסיכות שבעולם בארמונו, הוא רצה גם כל אופני גילוי השם לרכז אצלו. כך אומר רבינו יצחק אברבנאל. לכן זה גם זה בא מתוך איזושהי אינטואיציה של אחדות. אבל גם אז לא היה כוח בשלמה לעשות את זה לבדו, ולכן בסופו של דבר זה הביא לפילוג הממלכה. מעניין, הנביאים הניש אמרו לשלמה שהעונש שלו יהיה שהממלכה שלו תתפלג. מה הקשר בין הדברים? פשוט מאוד, כשם שעבודה זרה היא פילוג באלוהות, כך הביטוי הפוליטי הוא פילוג בממלכה, כן? שלמה המלך מת בגיל מבוגר, הוא היה בן 52, והוא קבור בעיר דוד. כן. בבקשה. איך עבודה זרה זה עבודת השם? חלקית. זה כתוב מפורט בספר זכריה. בספר זכריה כתוב, כי גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי ומנחה תאורה, כי גדול שמי בגויים אמר השם צבאות. איך גדול שמי בגויים אשר אמר השם צבאות? דרך כל העבודות זרות האלה. וגם רבי שלמה בן גבירול בספר כתר מלכות מסביר שכל כוונתם של עובדי אלילים היא לעבוד את השם. הוא אומר את זה במפורש. אגב, זה פנימיות האמור בשירת הים, מי חמוך באלים השם. כלומר, בתוך כל העבודת האלים האלה בעצם הם מתכוונים לעבוד אותך, רק שהם טועים, הם לא יודעים איך לעשות את זה. לכן זאת עבודה שהיא זרה לנו, לכן היא אסורה לנו, וגם חייבים עליה מיטה וסקילה. אז להבין, אצל שלמה המלך, ודאי ששלמה לא סתם עובד עבודה זרה, כלומר הוא נגיד מאשר את הדבר הזה. יש לו כוונה פנימית מאחורי כל הדברים האלה. גם, האמת היא שזה גם ביטוי כלכלי ממש, הסחר הבינלאומי בימי שלמה. שלמה המלך שולט על ממלכה שמגיע מן הפרת ועד ים סוף. בים סוף יש לו אוניות שיוצאים לאופיר. אופיר זה אזור הודו וכדומה. וגם יש לו קשר עם הים התיכון, והים התיכון יכול להגיע עד מוצרי גיברלטר. זאת אומרת, דווקא ההיקף הגיאוגרפי של הממלכה מאפשר לעם ישראל לעבוד כמין גשר יבשתי בין חלקי כדור הארץ. ברגע שהתפלגה הממלכה, כבר הקשר בין ים סוף לבין הים התיכון הוא כבר בלתי אפשרי. וזה גם חלק משקיעתה הגיאופוליטית, כלכלית, של מדינת ישראל הקדומה ההיא באותם הימים. המפעל הגדול שלו, בית המקדש, גם כן הוא בעל אופי אוניברסלי. כשאנחנו קוראים את התפילה שאמר שלמה בחנוכת המקדש, תפילה נשגבה ביותר, יש מרכיב שחוזר על עצמו באופן ברור ביותר, שהמקום הזה הוא מקום של תפילה עבור כל העולם כולו. כי יבוא אליך נוכרי מארץ רחוקה ובובה אל הבית הזה, ועשית ככל אשר יצווה, ככל אשר יאמר אליך הנוכרי. כן, כלומר, זה, ברגע שעם ישראל מגיע לשלמות אמיתית מקדשית, אז ממילא גם הוא פועל על כל האנושות כולה. כן. איפה אנחנו היום בתהליך הזה? אנחנו בדרך. כן. עכשיו, בימי שלמה הייתה נפילה, כמו שאמרנו. מעניין, הנפילה הזאת מתחילה, הביטוי, דווקא כשהוא מגיע לפסגה שלו. הפסגה של ימי שלמה, זה כאשר הוא מתחתן עם הבת של פרעו. זה שפרעו, ממלכת מצרים, הייתה באותם הימים הממלכה הגדולה, מלבד מלכות שלמה, גם מלכות מצרים. ברגע ששלמה נושא לאישה את ביתו של פרעו, צריך לדעת שהפרעונים לא הסכימו שהבנות שלהם התחתנו עם מלכים זרים. זה שמלך מצרים הסכים שהבת שלו תתחתן עם מישהו שהוא לא מצרי, זה חידוש עצום בהיסטוריה המצרית. זה דבר שלא היה כמוהו. זה פסגת ההצלחה הדיפלומטית של שלמה המלך. ודווקא אז חז"ל אומרים, בשעה שנשא שלמה את בת פרעו, בא גבריאל. מי זה גבריאל? זה הקנאות הלאומית. כן, בכל המדרשים, תראו, גבריאל מופיע כל פעם שיש קנאות לאומית. בא גבריאל ונעץ קנה בים. והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומא. כן, רומא התחילה, רומא שהיא בעצם האלטרנטיבה למלכות שלמה, מתחילה מהשעה ששלמה נושא את בת פרעו. אז אני מבין, הניסויים האלה של שלמה עם בת פרעו הם לא סתם ניסויים. כתוב בספר מלכים. כתוב בספר מלכים ששלמה התחיל לבנות את בית המקדש בשנה הרביעית למלכותו. ובין כמה הוא היה אז? בין 16, הרי הוא מלך ביותו בין 12, ובגיל 16 התחיל לבנות את המקדש. עד אז הוא כבר היה נשוי, בגיל 12 הוא התחתן עם נעמה העמונית. הבת של מלך עמון הייתה אשתו. מי סידר לו את החתונה? מי שידך לו את השידוך הזה? אבא שלו. אבא שלו, דוד, עוד הספיק לחתן אותו, קצת לפני מותו, ואמר לו, זאת אשתך. נשאלת השאלה, האם שלמה אהב את נעמה? לא כתוב שהוא אהב אותה. אבל דבר אחד כן כתוב, שבשנת 4 למלכותו הוא התחיל לבנות את בית המקדש, ויתחתן שלמה את בת פרעו, ממש מיד אחרי שכתוב שהוא התחיל לבנות את המקדש, כתוב שהוא התחתן עם בת פרעו, ויאהב שלמה את השם. ככה כתוב. אז מאיפה הוא למד אהבת השם? מאהבת בת פרעו. כמו שכתוב בספר ראשית חוכמה לרבי אליהו דוידא, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. ובימי שלמה הוא ברור שזה אותו דבר, כפי שאמרנו על שיר השירים. ואז יוצא לפי זה שהאישה שנתנה לו את ההשראה לכתיבת ספר שיר השירים הייתה בת פרעו. והדברים מפורשים בספר שיר השירים עצמו, לצוסתי ברכבי פרעו ממיתיך רעייתי. כלומר, האהבה הזאת, וגם התנ"ך מציין את זה, שאהבתו מכל הנשים שהיו לו, מכל האלף נשים, הוא אהב במיוחד את בת פרעו. כן, עוד שעה? האם התגיירו או לא? ודאי התגיירו. כן, הרמב"ם אומר, חס וחלילה לומר על שלמה קדוש השם, שהשם נגלה אליו פעמיים שהוא לא גייר אותן. ודאי שגייר. כן? אבל תכן, זה לא היה פשוט כל כך הדבר הזה, להכניס אלמנטים זרים לתוך הממלכה, זה לא כל כך קל לעיכול. אז אתה יודעת שאף על פי שהתוצאות של הנישואין האלה של שלמה עם בת פרעו היו בסוף הרות אסון לעם ישראל. אתה יודעת שמבחינת מדרגתו האישית של שלמה זה היה עילוי. זאת הייתה מדרגה המתאימה לשלמות הנשמה שלו, למרות שאנחנו סבלנו מזה. ואנחנו אם כן משתוקקים לחידוש ימינו כקדם, למצב שבו אנחנו נשוב אל אותה רוממות של ימי שלמה, ללא כל החסרונות שהיו בימי שלמה. במהרה בימינו, שלום.